שלום לכולם ולכולן, וברוכים הבאים לפרק החדש של הפודקאסט זמן עברית. היום הפרק שאתם הולכים לשמוע הוא קצת שונה מהרגיל. היום אתם הולכים לשמוע ראיון. בעצם זאת שיחה שעשיתי עם אחת התלמידות שלי. קוראים לה קטיה, וקטיה היא בן אדם מאוד מאוד נחמד וגם מאוד מעניין. אז היום היא הולכת לספר קצת על עצמה, על הדרך שבה היא למדה עברית, וגם אנחנו נדבר על כל מיני טיפים והמלצות שקטיה רוצה לתת לאנשים שלומדים עברית או חושבים ללמוד עברית. ולפני שנתחיל, דבר אחד מאוד חשוב הוא שקטיה עדיין לומדת עברית. אז לפעמים היא עושה טעויות, וזה כמובן ממש ממש בסדר. כולם עושים טעויות לפעמים. אני באופן אישי חושבת שללמוד מטעויות של אנשים אחרים זה משהו מאוד חשוב וגם מאוד מועיל ושימושי. לכן אני הולכת לעשות את הטרנסקריפט של הפרק הזה פתוח לכולם. אני הולכת לפתוח את הטרנסקריפט, הוא הולך להיות בחינם, ככה שאתם תוכלו ללמוד מהפרק הזה, שהוא אולי קצת יותר קשה מהפרקים הרגילים, וגם תוכלו ללמוד מהטעויות של קטיה. כי בטרנסקריפט אני גם אכתוב תיקונים לטעויות. זאת אומרת שאם יש טעות, ליד הטעות אני אכתוב גם את הצורה הנכונה. זהו, דיברתי מספיק. מוכנים? בואו נתחיל.
אז שלום קטיה.
שלום נדיה.
היי. קודם כל תודה רבה שבאת לכאן היום, שבאת לזמן עברית. נורא כיף לראות אותך או לשמוע אותך.
וואו, אני נורא שמחה להיות פה, כי עכשיו זה כבר יותר משנה שאני התחלתי לשמוע את הפודקאסט שלך, וגם המלצתי להרבה אנשים לשמוע את הפודקאסט שלך, אז עכשיו אני מאוד שמחה להיות חלק קטנצ'יק של פודקאסט שלך.
תודה רבה רבה, ובואי נתחיל, תספרי קצת על עצמך, בעצם מי את?
אז כן, קוראים לי קטיה, במקור אני מרוסיה, ממוסקבה, עליתי לארץ בשנת 2022 ביוני, ועכשיו אני גרה בהרצליה, זה עיר יחסית קטנה ליד תל אביב, ליד גם חוף ים. ואני כרגע אני עובדת בגרינפיס, בסניף של גרינפיס בארץ, זה עמותה ששומרת על הטבע, על כדור הארץ שלנו, שיש לנו רק אחד.
כן, אז בעצם גרינפיס זה ארגון בינלאומי יחסית גדול, נכון? ובארץ יש להם משרד שמתעסק בנושאים של טבע ואקלים וסביבה בישראל.
בדיוק ככה, כן.
אוקיי, ומה את עושה כשאת לא עובדת?
וואו, כשאני לא עובדת, אני מנסה לבנות חיים שלי בארץ. לפעמים זה מאוד מאתגר, לפעמים זה כיף. אז כן, אני גרה עם בן זוג שלי, ויש לנו עוד שני חתולים שמצאתי פה בארץ, ובזמן הפנוי שלי אני בדרך כלל רואה סרטים, סרטונים, לפעמים אפילו בעברית.
וואי וואי וואי.
ככה אני מרגישה שכאילו זה זמן פנוי וגם שיש גם תוצאות טובות מזמן הזה.
אוקיי.
אז כן, לפעמים הולכת לחוף ים, לפעמים מבשלת משהו, לפעמים עושה קצת ספורט, אז אני חושבת שהאמת היא שחיים מאוד רגילים יש לי. כן.
זה נשמע מצוין, גם בעיקר אחרי שעלית והתחלת את החיים במדינה חדשה, לעשות את הדברים הרגילים, כביכול, זה לא תמיד כל כך מובן מאליו.
נכון, בוודאי.
אוקיי, ושאלה שבטח הרבה אנשים ששומעים את הפודקאסט שואלים את עצמם, היא, קטיה, איך למדת עברית?
האמת היא שגם כבר קיבלתי כמה פעמים את השאלה הזאת. אני חושבת גם בגלל שאני עליתי יחסית לא מזמן, אז עכשיו זה קצת יותר משנה וחצי, וגם עכשיו, כן.
זה מרגיש כאילו את פה לפחות 5 שנים.
לא, ממש לא. כן, אני לפעמים גם מרגישה שאני כבר הרבה זמן פה בארץ, אבל אני חושבת שאני עולה חדשה טרייה, אם אפשר להגיד ככה. בעברית אני שמתי לב שיש מערכת מיוחדת שמורות ומורים משתמשים, בדרך כלל זה, סליחה, מורות.
את מבקשת סליחה ממני?
לא, לא יודעת, מעולם.
מעולם, זה רק מורות לעברית, כן. מורים, תגיעו.
כן, אני מקווה.
תתחילו לעבוד.
אני מקווה, כן. אז שבדרך כלל מורות משתמשות במערכת שבה הם בהתחלה, ממש מהתחלה, מלמדות איך לדבר ולא מתחילות בדקדוק או משהו יותר, כן, לא
באמת?
יודעת.
באמת? דווקא כן. אני חושבת שבחוויה של המון אנשים, אם הם לומדים בהתחלה באולפן, אז לומדים לקרוא, לומדים דקדוק, לומדים לכתוב אולי, ולא מדברים.
זה ממש מעניין, דרך אגב, באמת. עכשיו, אני חושבת, אנחנו לא דיברנו על זה לפני. אז אני התחלתי ללמוד עברית כשהייתי בתוכנית מסע בארץ. אני עשיתי תוכנית מסע באילת, וזה הייתה מסע בשביל מדריכי צלילה.
אז תוכלי להסביר במילה אחת מה זה תוכנית מסע? או בכמה
כן,
מילים?
בטח. אז תוכנית מסע זה תוכנית בשביל אנשים צעירים שיש להם שורשים יהודיים, והם יכולים להצטרף לתוכנית שבה בדרך כלל הם גרים או 5 או 10 חודשים בארץ. עכשיו היא קצת יותר קצרה, אבל בשנת 2015-16, התוכנית שלי הייתה 10 חודשים, ובדרך כלל הכוונה שאפשר להכיר את המדינה, אפשר להכיר את החיים פה בארץ, ללמוד את השפה, ללמוד את ההיסטוריה, ללמוד את המסורת.
אז אני יודעת שאנשים מגיעים וחלק מהזמן לומדים עברית, וחלק מהזמן עובדים במשהו, נכון?
כן, זה יכול להיות שהם עובדים במשהו, או יכול להיות שהם באמת לומדים צוע חדש. לדוגמה, זה היה ככה איתי, אז אני למדתי מקצוע של מדריך צלילה.
תסבירי רגע מה זה.
אז יש לנו בארץ ים האדום, ויש בים האדום, יש דגים ואלמוגים מאוד יפים, ואם אנחנו רוצים לצלול בים לזמן ארוך, אנחנו יכולים להשתמש בציוד מיוחד. אוקיי.
כן, אז אפשר לצלול, בעצם לשחות מתחת למים?
כן. ולהשתמש בציוד מיוחד, וככה לראות יותר, וגם לצלול לעומק יותר גדול, וגם בדרך כלל אנשים צריכים שיהיה איתם מישהו או מישהי, כמו מדריך צלילה. אז בשביל לעשות קורס צלילה ולקבל רישיון צלילה, אז ואנשים שעוזרים לאנשים אחרים לעשות את כל זה, אז הם מדריכי צלילה. אז בתוך התוכנית אני קיבלתי את המקצוע של מדריכה צלילה.
אז במהלך התוכנית למדת להיות מדריכה צלילה.
כן.
זה לא משהו שידעת לפני, ופשוט באת ולמדת את זה בעברית?
נכון. לא, לא, התוכנית שלנו, לא, התוכנית שלנו היא הייתה באנגלית ואפילו קצת ברוסית בהתחלה, אבל אנחנו למדנו עברית, אז היו לנו שיעורי עברית. אני חושבת שזה היה משהו כמו פעמיים, אולי 3 פעמים בשבוע, ובאמת אני חושבת ואני בטוחה שהמורה שהייתה לנו שם בתוכנית, אני חושבת שזה המורה כמעט הכי טובה שנפגשתי בחיי. קוראים לה כרמל, סליחה, כרמל, כרמן. והגישה שלה הייתה מיוחדת, לפחות בשבילי, לפחות מניסיון שלי, ולפני זה אני למדתי גרמנית בבית ספר, אחר כך גרמנית באוניברסיטה, גם אנגלית בבית ספר, אז אנגלית באיזה קורס, אז באמת היה לי ניסיון. אז והגישה שלה הייתה שאנחנו פשוט דיברנו, ממש מהשיעור הראשון, אנחנו התחלנו לדבר, אז אנחנו פשוט מההתחלה, כמו ילדים, אני חושבת, בגן, היא הביאה כדור לשיעור הראשון שלנו, ופשוט זרקה כדור, ואמרה, אני כרמן, מי אתה ומי את? וככה אנחנו פשוט התחלנו. ואני זוכרת שבאמת אנחנו לא למדנו איך לקרוא, אנחנו לא למדנו איך לכתוב. בהתחלה אנחנו למדנו רק איך לדבר, ואיך לדבר במילים מאוד פשוטות. אז, אבל לאט לאט, עם זמן, היא באמת התחילה גם לתת לנו קצת דקדוק, וקצת כתיבה, וקצת אפילו קריאה, אבל זה באמת היה בקצב מאוד איטי, וכן, והיה פשוט כיף. אז
מה שאת מספרת נשמע לי כמו חלום, כמו אגדה, אבל יצא לי לשמוע מהרבה תלמידים שזה לא המצב. יכול להיות שבשנים האחרונות הגישה קצת משתנה, ויותר מורים מלמדים ככה, אבל ממה ששמעתי, זה לא כל כך קורה.
וואו, זה מאוד עצוב. כן, וואו, באמת. אבל כן, אני חושבת שזה, בשבילי הגישה הזאת, אני פשוט זוכרת מה אני חשבתי, שאם הייתי לומדת כל שפות שלמדתי בחיים שלי בצורה הזאת, אולי הייתי מצליחה הרבה יותר, כן.
מעניין. אוקיי, אז זה היה הבסיס. מה קרה אחר כך?
אחר כך אני חזרתי לרוסיה, ואני חשבתי שאם אני לא אשמע עברית בחיי, אז אני פשוט, שאני פשוט אשכח אותה. בגלל זה אני התחלתי לשמוע מוזיקה עברית.
התחלתי לשמוע מוזיקה,
כן.
אוקיי.
כן, אני בחרתי לשמוע מוזיקת ראפ. אני גיליתי שיש להקה טונה. גיליתי גם דודו טסה, משהו כזה.
אז טונה הייתה הדרך שבה כן. התחלת לשמוע עברית ביומיום.
כן.
אוקיי? אני אשים לינק למוזיקה כן. שלהם. תיאור כן. של הפרק, למי שרוצה לשמוע. יש לך שיר ספציפי שאת אוהבת?
כן, 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 תעשי, אז תעשי לינק ל... איך קוראים את ה... שיש... שללהקה יש, הם עושים את ה... כאילו, דיסק.
אלבום?
אלבום, כן. אז יש, יש אלבום מיוחד שאני מאוד מאוד ממליצה. טונה פארק, כן, ושם, אז אני אהבתי, גם זה יבוא.
זה שיר מעולה, זה אולי השיר היחיד של טונה שאני מכירה.
יש גם רוק 30, גם אוהבת מאוד, וכן, אז זה לא מאלבום הזה, אבל כפרה שלי. אז שם אני פשוט זוכרת ששמעתי לדוגמה מילה שכונה, אז, אבל כאילו זה מילה מאוד שימושי בראפ, נכון?
שימושית בראפ ושימושית בחיים.
נכון, בוודאי, כן. וכאילו כל מיני מילים כל כך מצחיקות. כן.
סיפור.
אבל אני זוכרת, אני עבדתי בזמן הזה, עבדתי בגרינפיס במוסקווה, ואני זוכרת שהדרך ממשרד שלנו לתחנת מטרו, הייתה משהו כמו 15 דקות, ובערב וגם בבוקר, אבל במיוחד בערב, אני כל הזמן שמעתי מוזיקה ואלבום של טונה. אז כמה שנים אני באמת קצת פה ושם שמעתי מוזיקה בעברית, אבל לא היה לי באמת הזדמנות להשתמש בעברית. אז אחרי שעזבתי ישראל אחרי המסע שלי, עד שעליתי לארץ. אז זה היה כמעט כמה...
שש שנים?
כן, זה היה שש שנים, כן.
אוקיי.
או קצת יותר, כן. אז בארץ אני, אחרי שעליתי, אני הבנתי שאני זוכרת קצת משהו, אז זוכרת מילים פשוטות, משהו ממש יומיומי, ואני הבנתי שאני לא רוצה ללכת לאולפן א', ועשיתי גם מחקר קטן, ואמרו לי שברעננה יש אולפן טוב וחזק, אז רק בשביל האולפן אני עברתי לאזור של רעננה, ועשיתי שם מבחן, ואמרו לי שאני יכולה ללכת לקבוצת בית פלוס. כן, אני באמת הייתי מאוד, זה היה הפתעה בשבילי, ואני גם זוכרת שאחרי שבועיים, שלושה שבועות, אני פשוט הרגשתי כל כך רע בקבוצה שלי, כולם דיברו כל כך יותר טוב ממני, וכן, אבל, וגם דיברתי עם מורה שלי, ואמרתי שכאילו קצת קשה לי, ואולי לא כדאי לי להמשיך בקבוצה הזאת, אולי אני צריכה ללכת לקבוצה כאילו לא כל כך חזקה, והיא אמרה לי לא, שהיא מאמינה שאני יכולה להמשיך בקבוצה הזאת, וגם אני שמתי לב שההתקדמות שלי בשפה היא מאוד לא ישירה.
כן, לא לינארית, אפשר להגיד גם.
ההתקדמות שלי בשפה לא לינארית.
התקדמות של אף אחד בלמידת שפה היא לא לינארית. אנשים תמיד מדמיינים את זה, אבל
כן,
אי אפשר ללמוד שפה באופן לינארי, זה פשוט לא עובד ככה.
כן, אז זה, אולי זה דעה מאוד מאוד פשוטה, אבל זה באמת לא כל כך פשוט באמת להבין את זה ולהגיש את זה.
גם לי לא קל לקבל את זה.
כן, אז
אני מתלוננת על זה כל הזמן.
בטח, וגם אני התלוננתי, אבל אני שמתי לב שלפעמים אני ממש צריכה לחיות משהו בחור, ואחרי כמה ימים או שבועות או משהו, כאילו אחרי כמה זמן, אני פשוט מרגישה שפתאום, כאילו אני קמה בוקר אחד, וזה כמו אני עליתי עוד מדרגה, ועכשיו אני פשוט במדרגה אחרת, ואני יודעת שעצות הזאת הן יכולות לחיות מאוד מעצבנות.
עצות זה באופן כללי דבר מעצבן.
בדיוק, כן. אבל אני כמו כל אחד אוהבת לתת עצות, כן, ופה העצה שלי היא שפשוט לקחת את הזמן ולא לצפות הרבה באמת ומאוד כאילו מהר. אז ולפעמים אם אתם מרגישים שאתם ממש רעים כרגע, אז אולי זה אומר שעוד אוטוטו יהיה פשוט המדרגה הבאה ויהיה יותר כיף.
אנחנו נתחיל להתקרב לסיום של הפרק הזה, ולמרות שאת כבר נתת המלצה אחת בפרק, המלצת על טונה, אני אשאל אותך את השאלה שאני שואלת בסוף הפרק, וזה משהו אחד שאת אוהבת בעברית, איזשהו ספר, איזשהו סרט, איזשהו מוזיקאי, אולי, או אולי אפילו גם עמוד אינסטגרם או משהו כזה אינטרנטי שחשבת שהוא מגניב.
כן, אני מה רציתי להמליץ ומה מאוד עזר לי זה סיפורים של אדגר קרת.
אני מאוד אוהבת את הסיפורים שלו.
כן, אז אני מאוד מאוד ממליצה אותו. אפשר, אפילו באינטרנט אפשר למצוא, יש PDF של סיפורים שלו עם תרגום לרוסית. זה קודם כל סיפור בעברית ואחר כך סיפור ברוסית.
ולא סיפרת לי את זה עד עכשיו, בעלי התחיל לעשות את זה. כן, אני ובעלי חשבנו שזה יכול להיות אחלה פרויקט. לא ידעתי שזה כבר קיים. טוב שיוצא לנו לדבר פה בפודקאסט, כדי שאני אגלה את זה.
סליחה, אני אשלוח לך ממש אחרי שיחה שלנו.
מגניב, זה סיפורים שבעצם יש בהם חלק בעברית ואז חלק ברוסית או אנגלית.
זה סיפורים קצרים שלו, כמו דף אחד או שני או משהו כזה, אם באמת קצרים. ומה אני אוהבת, ששם הוא משתמש בשפה מאוד פשוטה, וממש משפטים מאוד קצרים, ואני מאוד ממליצה, כן. אז סיפורים של אדגר קרת.
מגניב, מגניב.
אפשר להסיף עוד דעה קטנה?
תמיד.
אני חושבת שזה חשוב, כי אנחנו קצת דיברנו על זה לפני, שעכשיו יש הרבה אנשים שעלו לארץ, ואני יודעת שלפעמים זה מאוד קשה להם, באמת לשנות את החיים שלהם וללמוד שפה חדשה. אבל אני מאמינה שזה באמת חשוב לנסות, ואולי אתם לא תדברו באמת בשפה מורכבת וגבוהה, אבל אני ראיתי כמה זה באמת עושה חיים יותר קלים, כשאנשים שנולדו פה או שגרים פה, ישראלים שגרים כבר הרבה שנים, כשהם רואים שאנחנו עולים חדשים מנסים לדבר קצת עברית, שזה באמת יעזור מאוד. אני חושבת שזה גם צורה של כבוד שאנחנו יכולים לתת לאנשים, ואתם תראו, אני חושבת מניסיון שלי, איך גם אנשים יותר שמחים ופתוחים כשאנחנו מנסים לדבר אפילו עם טעויות ולא נכון וכולי וכולי, אבל זה באמת, זה לא משנה. אז שפות הן באמת עוזרות לנו להתחבר עם אנשים ועם מסורת, עם מדינה, עם היסטוריה. כן.
זו נקודה ממש ממש טובה. בעצם בשיעור לפני הפודקאסט דיברנו על אנשים שאולי לא כל כך רוצים ללמוד עברית בכלל. כן, ו... אנשים ששומעים את הפודקאסט הזה, הם כנראה כבר עשו הרבה מאוד כדי ללמוד עברית, אז אולי זה לא
די.
הם לא קהל היעד, מה שנקרא, הם לא האנשים האלה, אבל הם בטח מכירים אנשים אולי, שרק הרעיון של להתחיל ללמוד עברית, נראה להם מאוד מפחיד, מאוד מאיים, או פשוט אין להם כוח, אין להם מוטיבציה, ואני חושבת שמה שאמרת הוא מאוד מאוד נכון, אז גם אם זה לא ללמוד עברית באופן מאוד אינטנסיבי, או כדי לעבוד בעברית, או כדי ללמוד בעברית, עדיין שווה לנסות, עדיין כדאי לקחת את הצעד הקטן הזה וללמוד קצת, כדי באמת להיות סוג של חלק מהחברה, חלק מהחיים פה בישראל.
בוודאי, כן, אני מאוד מסכימה.
מגניב.
כן, תודה רבה לך.
תודה לך שמצאת את הזמן, ואת מאוד אמיצה. שבאת לדבר עברית בפודקאסט.
תודה רבה לך. תודה רבה לכל אנשים שהצטרפו בפרק הזה בשביל לשמוע.
כן, תודה רבה שהאזנתם והאזנתן.
בדיוק.
אנחנו נשתמע בפעם הבאה. יאללה ביי. Thank you.